נסכם את העניין הזה לפני שממשיכים הלאה לרדת מהגבוה גבוה לפרטים יותר מעשיים. נעשה את זה כבר בעזרת השם כבר בשיחה הזאת ובעזרת השם נתקדם הלאה. דיברנו על קטן וגדול, זאת אומרת זה שתי תנועות בחיים. יש בן אדם שחי קטן, חי קטנס, תקרא לזה חי את הרגע, לא חי את העתיד, מגיב, לא יוזם, לוקח מהעולם במקום לתת לאחרים. התפיסת, אבל זה לא מתחיל בפרטים המעשיים, זה מתחיל במקום שבו האדם חווה את הדברים בצורה כזאת. הוא חי קטנס, יש לו עולם קטן, הכלי מנצ'לה, או את הכלי אינטוירלה, כן, יש את כל הביטויים האלה. הוא חי בתוך כלוב, וטוב לו בתוך הכלוב כי הוא הקטין את עצמו. זה בעצם, דיברנו על זה בהרחבה. השיא, בסדר, השיא של חיים של נתינה, חיים של גדלות, זה כשאדם חי וחווה אנשים אחרים, מרגיש אותם. הצורה שאדם מרגיש אחרים זה בעצם צורה של מעבירה מדי סוף. הצורה של השיא של זה, זה אחד השיאים הגדולים של זה, בוא נקרא לזה, זה המעבירה מדי סוף. יש שיחה מאוד מעניינת של הרב דסלר במכתב מאליהו, זה נמצא בחלק ד' עמוד 243. הכותרת של השיחה זה המעביר על מידותיו שורש התיקון. בסדר? בהערה הם כותבים נאמר בישיבת פונוביץ' דלת כתבו תש"י. דלת כתבו תש"י. זאת אומרת, אני, חשוב לי, זה נאמר בפונוביץ' בשיא האלול, כן? כתבו זה שיא האלול, נאמר ראה השיחה הזאת ותראו לאיפה השיחה הזאת הולכת, וזה מאוד מעניין. אני לא אעריך עכשיו במהלך שלו, שהוא בונה אליי יותר בקטע השני של השיחה. הוא פותח את השיחה עם שאלה. הוא אומר, מי מאיתנו לא היה רוצה לשוב אל השם בלב שלם, להימנות בין הצדיקים, לאור באור החיים בו זה ובו. כל אחד היה רוצה. הוא אומר, מה הבעיה? לכאורה איזה בידינו. מה, זה כל כך קשה. זה התשובה, כן? לא מעניין אותי, אלא זה קשה לי מדי. זה לא אפשרי בשבילי, כן? אבל אם היינו יודעים שזה אפשרי, אז כן? למה לא? בטח שהייתי רוצה. הוא אומר, אבל מה? התומעת עבירותינו, כן? אנחנו חושבים שהתומעה של העבירות מכבידה עלינו ומונעת מאיתנו לא רק את הפעולה המעשית, אלא אפילו את השאיפה הטהורה לשוב. גם מזה אנחנו מתייאשים, כי זה בטח לא אפשרי, זה בטח קשה מדי, ובלי השאיפה הזאת, אז איך תגיע? אם אתה לא רוצה, לעולם לא תגיע לשום מקום. בלי השאיפה לרצות, איך קורא זה, לשוב אל השם בלב שלהם, ולהימנות בין הצדיקים לאור ואור החיים בזה ובבא, בלי שאיפה כזאת ודאי איך נוכל להיפטר מטמטום החטא ולהגיע למשהו. טוב, מה צריך בעצם? טריק. עיצה פשוטה וקלה. להיתאר מכל התומות, כדי שנוכל לעלות במעלות התורה והמידות מבלי מפריע, ולהידבק בו יתברך בלב שלם ובנפש חפיצה. בסדר? אז אם יש את הטריק הזה, אם יש כפתור שלוחצים עליו, שמע, אתה מדבר איתי על לעלות ב-120 קומות במדרגות, לא אפשרי, לא אפשרי עד כדי כך שאני אפילו לא מנסה לעלות מדרגה אחת, כי אין לי סיכוי. אבל אם יש איזה מעלית שהוא צריך ללחוץ על כפתור, ואז להיכנס ללחוץ על עוד כפתור, אז הנה, עשינו את זה, אז מה הבעיה? אומר, אבל יש עצה כזאת. זאת אומרת, חז"ל אומרים לנו ברוח קודשם, והם חותמים על זה, זאת אומרת, הם לוקחים אחריות על זה, ויש לנו אמון בהם, והם אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. טוב, מעביר על מידותיו. אז רגע, איפה המעלית נמצאת? זאת אומרת, איפה המעביר על מידותיו נמצא? איך עושים מעביר על מידותיו? מה זה? אז הוא אומר, זה עיצה נפלאה, באמת, להיתאר מכל החטאים, ולהגיע למצב הזה, אבל אומר, רש"י אומר, מעביר על מידותיו שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, הוא מניח מידותיו והולך לו. שימו לב, כן? מעבירים לו, ואינו מדקדק, יש אדם שעסוק בחשבוינס, יש לו חשבונות. הוא עשה לי ככה, אז אני צריך להחזיר לו ככה, ב-3 גרם. הוא עשה לי 8 גרם, אז אני צריך להחזיר לו 8 גרם. או שתמיד זה הולך עם תוספת של ריבית, והצמדה, לא יודע. אבל יש את ה... הוא עסוק בלדקדק, למדוד מידה למצערים אותו. עכשיו, אדם שלא מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, ומניח מידותיו והולך לו, מעביר על מידותיו, הוא עזב את זה בצד, הוא שם את זה בצד. עשו, לא עשו, ממשיך הלאה. אומר הבן אדם הזה, מעבירים לו על כל פשעיו, אומר רש"י, אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מנחתן והולכת. אז גם מידת הדין נוהגת איתו באותו דבר, מעבירה עליו, מעבירים לו על כל פשעיו. אז אם אדם כועס על מישהו, והוא מחליט להעביר את הכעס הזה, לא להתייחס, לא, רגע, אני כועס עליו, אני צריך לעשות לו, מגיע לו, אלא פשוט נעביר, ממשיך עליו, לא, זה לא מדובר על אדם שלא כועס, הוא לא בולעץ, כן, ולא קיר, הוא מרגיש, וכואב לו, ואכפת לו, אבל הוא מחליט להניח לעניין, הוא מחליט לא לנקום, לא למדוד מידה, במידה למי שצייר אותו, מחליט להמשיך הלאה. מעבירים ממנו כעס דלעילה, כביכול. גם משמיים מתנהגים איתו בדרך הזאת. כועסים עליו. בהחלט, מגיע לו על מה שהוא עשה כעס גדול, אבל מחליטים להמשיך הלאה. איך נגיע למידה הזאת? טוב, אז אתה אומר, כן, מה נתת לי פתרון, משהו שהוא גם לא מעשי. נכון, בסדר, זה דבר שאם אני אלחץ על הכפתור הזה, אם אחל הכל, אני אגיע לאור באור החיים בזה ובבא. מצוין, אבל איך עושים את זה? איך אני מתמודד עם הדבר הזה? בערב דסטוב, אוטמן, בשפה שאנחנו מדברים פה, אנחנו קוראים לזה, מציע לך, בוא תהיה אדם גדול. וכשתהיה אדם גדול, שזה דבר שהוא, בוא נגיד, יותר קל במידה מסוימת לעשות את זה, להסתכל על החיים במעמד כזה, יהיה לך יותר קל גם להיות במצב כזה שמעביר על מידותיו. אומר, הדרך הפשוטה היא להתרגל, להביט על חבר, על אדם אחר, באופן שהוא מביט על עצמו. בסדר? אני מסתכל עליו ואני קולט שיש פה איזה סוג של ראי, כמו שאני בן אדם, אני בריה וחברי בריה. בסדר? לא שאני אגמור בברוכס. כמו שאני בן אדם, גם הוא בן אדם. יש הרבה תופעה מוכרת שאנשים שהם עצמם יש להם אור טישו והם דורשים מכל הסביבה להיות עם אור של פיל. דבר אחד, לא אמרתי לך שאל תפגע באנשים, אבל תחשוב, לך יש אור טישו, גם להם יש אור טישו. במילים קצרות מאוד שהילל הזקן אומר כשאותו אחד רוצה לעמוד על רגל אחת, מה שעליך שנוי אל תעשה לחברך. מה דה לא חסני, לחברוך לא יישא אביד, ועידוך פירושו וזיל גמור. אבל ההבנה הזאת של, רגע, לך זה כואב? אז גם לא זה כואב. יש לפעמים את הרבי בחיידר שהיה אומר לילד, אתה משכת לו בשערות, רגע, הנה, זה כאב לך? גם לא זה כואב. לא יודע כמה זו שיטה חינוכית, אבל הרעיון הכל כך פשוט הזה, האינטואיטיבי הזה, כן, אם לך זה כואב, גם לא זה כואב. למה שתחשוב שלך זה מאוד כואב שעושים את זה, אבל הוא מותר. הוא זה אחרת. אם לך, אז גם לא. הדבר הזה, להסתכל על אחרים במבט שהוא מסתכל על עצמו, עוד פעם, למשוך שערות, רובד מאוד תינוקי, ו... גם בדברים אחרים. אמרת מילה, פגעת, התייחסת לבן אדם, איך התייחסת? ובמילה אחת, זה מבט של אדם גדול. אדם קטן רואה רק את עצמו. האדם הגדול מסוגל להבין, מסוגל להבין שכמו שהוא קיים, גם אחרים קיימים, וכמו שהוא כואב לו גם, בן אדם הזה שעומד מולי גם כואב לו, וכמו שאני רעב, גם הוא מסוגל להיות רעב, וכמו שאני, כשאני רעב, אני לא מתפקד, ואני לא מסוגל לחשוב, ולא עולה לי אדם למוח, כאילו, אני לא... זה, אז גם הוא אותו דבר, בסדר? ולכן, אם הוא רעב, אז... לכן הוא ככה מתנהג, אז הוא מסוגל להבין אותו ולהכין אותו, ואתם מבינים לבד שזה פתח לחיים שלמים של הבנה של אנשים שעומדים סביבך, ו... לעבוד איתם בצורה נכונה ולהתייחס לאנשים בצורה נכונה. כל הכעס, אומר הרב דסלר, כל השנאה, כל הקטטות, כל המריבות באות, משום שכל אחד רואה את עצמו במבט שונה. הוא מסרב לראות את עצמו בעיני חברו. אומר, תחשוב איך הוא רואה אותך ואיך אתה רואה אותו. למשל, אומר, אני בא להשאיר, הוא מבקש ממנו עזרה. אבל הוא לא סתם מבקש עזרה, הוא מבקש סכום גדול. בסדר? מה קורה? העשיר רואה בזה חוצפה. והוא כועס. אני נעלב. הוא חושב לעצמו, מה, השם יתברך נתן לו הרבה. למה הוא לא ייתן לי את מה שאני צריך? הם נפרדים אחד מהשני עם קטטה וחלישות הדעת, וזה כועס על החוצפה, וזה כועס על מה אכפת לו. ואם כל אחד היה משתדל, לא להסכים, אבל להבין את הדעה של האחר. אני היה חושב, רגע, למה השיר כל כך כועס? מה קרה? מה, הוא רואה בזה חוצפה? חוצפה? למה חוצפה? הוא מנסה להבין, לא להסכים, מה פתאום? כן, אני יודע שאתה צודק, זה לא חוצפה, והוא לא בסדר, והוא קמצן ונוחל, וזה בכלל ירושה מאבא שלו, שאבא שלו היה גנב. בסדר, הכל נכון, אבל בסופו של דבר, למה הוא מרגיש ככה? תנסה להבין את הראש שלו, אל תסכים, רק תבין. אותו דבר, גם מהעשיר היה מנסה להבין את העני. רגע, הוא במצוקה, קשה לו, הוא חושב שזה קל לי, הוא חושב, הוא לא מבין מה זה לייצר כסף, בגלל שהוא עני. בסדר? לכן הוא ככה בא ודורש, ואיזה זכות... במקום, נכון, אתה כועס וזה בסדר, אבל תנסה להבין, בלי להסכים, בלי להצדיק, אבל מה הצד השני חושב? אם זה היה קורה, שבן אדם רק היה מנסה להבין את הצד השני, בלי להצדיק או להסכים, היה נמנעים רובה דרובה של הסכסוכים והסיבוכים שבין אדם לחברו. זה לא כל כך קשה, באמת, זה לא כל כך קשה, כי עוד פעם, לא ביקשו ממך גם להסכים, לא ביקשו ממך לוותר או לתת, לוותר, כן? שימו לב, גם יש, לוותר זו מילה מאוד קשה. מציאות מאוד קשה. תאר לעצמך שאתה עומד בתור בסופר ומגיע מישהו ורוצה לעקוף אותך. בסדר? אז לפעמים אתה אומר, שמחה, אתה מרגיש לארג', הוא אומר לך, תודה, תודה, תודה. מתקדם, כי הוא מאוד בלחץ, כי צריך להוציא את הילדים מהגן או כל דבר אחר. אבל לפעמים מגיע מישהו והוא נעמד ככה ומנסה לעקוף אותך, הוא אומר, גנב, אני הייתי פה לפניך, ככה הוא אומר לך. ככה אתה מנסה לעקוף, ואז מה אתה, אם אתה נותן לו לעבור, איזה תחושה אתה יוצא? כאילו, מסתכל עליך, הוא לא מחץ תודה, מסתכל עליך מאוד כזה, אהה, ניסית לעקוב ולא הצלחת, אתה רואה? כאילו, הוא החזיר את הצדק לעולם, ואתה בצד של החוסר צדק. וזה ויתור. זה הרבה יותר קשה. להיות לארג' ולתת למישהו אחר ללכת לפניך, זה חסד, וזה יפה, אבל אתה מקבל חיוך ומחיאות כפיים, ואתה יוצא עם תחושה טובה. לעומת זאת, כשהוא בא וטוען שאתה לא בסדר, ואתה מבטר לו, התחושה היא מאוד מאוד לא נעימה. התחושה היא כאילו שאתה ניסית לגנוב, והצליחו למנוע ממך את הגניבה הזאת. אז אתה יוצא גם נוכל. ולכן זה הרבה הרבה יותר קשה לוותר. וויתור, באמת, זה כל המוותר, כן... יש באמת, דרגה של ויתור היא דרגה מאוד מאוד מאוד, אבל לא מדברים על זה, בסדר, בוא לא ניכנס לשם, בוא לא נגיע לדרגות כאלה גבוהות, יש דרגות כאלה, ויהודי גם איכשהו אמור לחיות באיזשהו מצב כזה, אבל אנחנו מדברים על תחילת התהליך של לחיות נכון, זה עזוב, אל תוותר, תדע שאתה כועס, והכל בסדר, אבל רק שינוי מחשבה, עדיין בלי תוצאות מעשיות, שינוי מחשבה, תנסה לחשוב מה הוא מרגיש ורק אז תפעל. לא, תעמוד על שלך, תדרוש את הזכויות שלך, הכל בסדר. אבל מתוך הבנה מה הצד שמולך חושב. אבל הוא אומר, הרב דסלר, הוא היצעה עמוקה לשיפור כל המידות. השינוי מחשבה הקטן הזה, תנסה לחשוב, אם אני כועס, גם הוא כועס. אם אני נפגע, גם הוא נפגע. אם לי כואב, גם לא כואב. ההבנה הפשוטה הזאת היא שינוי כל המידות, היצעה עמוקה לשיפור כל המידות, כי כמעט כל המידות שבין אלה מחברו עוברות דרך הנקודה הזאת. אומר, זה גם לא כל כך קשה לקנות את המידה הזאת, כי לא קשה להבין, אני מדבר, איך זה נקרא, תועלתי לחלוטין. דיברנו עד עכשיו לנפש של הקיס, שככה תגיע לקרבס השם, לאור באור החיים הזה ובבא. בוא נדבר שנייה על הנפש הבאמיס, בסדר? הנפש הבאמיס של בן אדם יכולה להבין שחיים מאושרים, מוצלחים, מבחינה כלכלית, נפשית, רגשית, פיזית, חברים, כל הדברים האלה, תלויים בריבוי אוהבים. כמה שתהיה יותר פופולרי, כמה שתהיה יותר people ו-population יאהבו אותך, כמה שיותר אנשים יאהבו אותך, יהיה לך יותר טוב. יהיה לך יותר קל בעסקים, יהיה לך יותר קל וכולי, נכון? דבר קל להבנה. וזה שמתרגל תמיד להסתכל על אחרים, במבט שאחרים מסתכלים על עצמם, כולם יאהבו אותו. בשינוי קל, בן אדם יכול להגיע, שינוי קל שגם לא קשה לשכנע את הנפש הבאמיס לעשות את השינוי הזה, אפשר להגיע למדרגה שמוכלים לו על כל פשעיו, ממש, בדרגה כזאת. סוד הדבר הוא עמוק מאוד, זה לטעב ויבקש נפרוד, האדם נטמע כי אין לו חסד, מי שמתנהג בחסד וענווה מתקן את פירוד הלבבות, מתקן על המידות, מתאר גם את הטומאה בשורש הכי עליון שלה, בסדר, בוא, את זה באמת נשים בצד, אבל יש לזה שורש גדול מאוד, אמר על מידוי סוף, יש בזה גם מהבעל שם טוב, ויש בזה מהמהר"ל, אריכות גדולה, שיעורים על המהר"ל בסיב התשובה פעם, דיברנו על זה ממש בהרחבה על כל השורשים של הדבר הזה, למה זה באמת ככה? אבל אני רוצה באמת להתמקד עכשיו בחלק היותר מעשי של הדברים ולא להיכנס לשורש. בגלל חשיבות העניין הזה, בא הרב דסלר בשיחה בפונוביץ' בפרשת כי תבוא, ונותן 10 הוראות מעשיות, ממש, לגמרי. איך אדם עושה את הפעולה הזאת, איך אדם מגיע לחיות עם השינוי מחשבה הזה של מעביר על מידותיו. אבל זה דברים דורשים אמון, צריך להתרגל בהם, אבל אדם מתרגל בזה וטוב לא קורה ימים. אומר, יש בזה המון שלא ילשמו, אבל אין בזה חיסרון. כמו שאמרנו מקודם, להגיע להשתנות גמורה, לשנות דרך חשיבה, חייבים להיעזר בה שלא ילשמו. גמורה מפורסמת מאוד בפסוח עם הספרי חסידס, בונים על זה המון המון המון, הקומרנר ועוד, כאוביד איניש, מעיקורי הדייטד נפשי כאוביד, נכון? רב יוסף עומד ואומר, חדו נפשוי, לא חתנוי, לא חקרוי, תשמחי נפשי, אני למדתי, אני שניתי, והגמור אומרת, למה אומר דבר כזה? כאילו, תשמחי נפשי, לעצמי קניתי, לעצמי קניתי, מה זה לעצמי? לא יהיה לו מלמד אדם לשמוע, לא שלא יהיה לשמוע. אמרת הגמרא, כן, אבל מעיקורי כאוביד איניש, הדייטד נפשי כאוביד. בהתחלה, כשאדם עושה, כשאדם נכנס לקדושה, זה הדייטד נפשי. בגלל שאני ארוויח מזה משהו. ככה האדם בנוי, ולא מדברים רק על אנשים פשוטים ב-2022, לא, מדברים על תנועים והמוירואים. גם אצלם, והקומרנר בונה את זה, כי זה אוי למד טוב, אוי למד תיקון, בסדר? גם לזה יש שורשים מאוד עמוקים, למה הדברים עובדים ככה. אבל אל תנסה לעבוד, להתחיל מהלך של משהו חדש, משהו גדול, אפילו העליון ביותר, בלי להבין, לפחות בשלב הראשון, איזה רווח פיזי, אוי לא מה זה דיק, נפש הבאה מזדיק יש לי מזה. כי אם אתה רוצה שהדברים יחזיקו ולא יהיו מלחמה כל היום, וסבל, ואתה מקריב, ואתה, לא, תרגיש שאני משקיע, לא מקריב. תרגיש שאני נותן משהו, כי אני ארוויח משהו הרבה יותר גדול, אז זה הדרך לעשות את זה. ולכן, כדאי מאוד להיכנס על הדברים דווקא מתוך מהלך של אלוהי שמו. המטרה שלנו זה להגיע ללשמו, אבל בדרך עבודה, בדרך פעולה, חשוב לזכור את השלוי לשמו ולחיות את זה. טוב, צריך להשתנות דרך החשיבה, משתמשים בשלוי לשמו, ורצוננו לעשות רצון קוננו, אין ספק שתעזר לבוא בדרך שלוי לשמו, אל לשמו. טוב, אני נעבור על הסעיפים שלו, ואני מקווה שבשירים הבאים כבר גם נרחיב אותם בצורות אחרות קצת. אבל דבר ראשון הוא אומר, לא יהיו עסקיך עם שאר בני אדם מודרכים רק לפי השכל הקר, אלא יתחשב תמיד בהלך רוחם, דהיינו במידותיהם. בסדר, זה דרך לי שגם כלל שמאוד קל להבין אותו. עוד פעם, תתחיל מעצמך ותשליך על אחרים. הדבר הראשון, אנשים לא מונעים רק משכל. אם אנשים היו מונעים רק משכל, כל טור מתמטי היה יכול להגיד לך כל מה שקורה. וזה לא בבחירות, ולא בבחירות אחרות שאנשים עושים. השכל תופס מקום, לפעמים מעט מאוד, לפעמים קצת יותר, ודרך כלל הוא לא... כשהוא עובר את ה-50% זה נס. הבחירות של אנשים מונעות מרגש, ממידות, מתחושות, מחלקים נפשיים, מזיכרונות, מכל מיני אסוציאציות שעולות בהם, נכון? גם ברכבים שהיום אנשים קונים, גם כמעט כל דבר שאנשים עושים. הרגש הוא אחד הדברים הכי 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 משפיעים בהחלטות של בני אדם. אני צריך להרחיב את זה, או שזה נראה לי דבר שהוא בסיסי ופשוט לכולם? לפחות בתיאוריה. כן, לא, אני לא... אפשר להוכיח את זה, אבל אני לא חושב שצריך. זה דבר שהוא... ואת כל אחד שחושב על זה שנייה, רואה את זה. על בחירות, החלטות, הסדר. אם חיים היו מתמטיים, אז באמת היה... חנויות היו נראות אחרת, בגדים היו... הכל היה נראה אחרת. בן אדם לא עושה את החשבון. ההפך, הוא לא רק לא... קיצור, האחוזים של השכל בודדים, הם לא גדולים בכלל. עכשיו, מה הבעיה? כשאני מתחיל לחשוב איך אני מדבר עם בן אדם, אז מה אני חושב? זה ישתלם לו. את מי זה מעניין? את מי זה מעניין? לא מעניין אותו. אז למה אתה חושב שתקח את התמכור לו משהו? למה אתה חושב שככה הוא יבחר במשהו? דבר לרגש שלו. דבר לרגש שלו. כי זה מה שיוצר אצלו את הבחירה. זה מה שגורם לו להחליט או לא להחליט. אז אתה בא ומדבר איתו קשוח, ועושה לו פרצוף כועס, ואומר לו, משתלם לך כך וכך, ואתה מצפה שהאדם יתגבר על כל האזור הרגשי, ויבין בשכל שזה משתלם לו, ולכן הוא יבחר. לא יקרה. לא קורה אף פעם, אז למה שיקרה? זאת אומרת, אלה, יש אולי אנשים שעושים רק את החשבון הקר, אבל הם יותר, קוראים לזה אספרגה, יש כל מיני חבר'ה, אבל זה פחות נורמלי. בסדר? נורמלי לא אומר שזה טוב, נורמלי לא אומר שזה הנורמה. שזה מה שרוב בני האדם עושים. רוב בני האדם מערבים המון 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 רגש בשיקולים שלהם, ובהחלטות שלהם, ובבחירות שלהם, ואז מתחילים ליצור הצדקות שכליות. אם כולם היו עובדים בשכל, כנראה רק מפלגה אחת, היית מקבלת את כל ה-120 מנדטים, נכון? לא יודע, או שהשכל של אנשים גם עובד אחרת, אבל בדרך כלל זה לא, הסיבה היא לא שכל, השיחה היא הזדהות פוליטית, הזדהות חברתית, כל מיני דברים כאלה שהם לא נכונים בכלל לבן אדם, הם לא תורמים לו כלום. נדיר שאנשים באמת עושים את הרשימה ומצביעים בצורה רציונלית, ואפילו אלה שסיפרו לנו בבחירות הקודמות כמה מצביעים רציונלית, אז הפעם זה לא היה נכון. זה גם שם לא רציונלי, גם שם זה רגשי, ברור, נו, דברים פשוטים. אבל אני אומר, טוב, סעיף ראשון זה פשוט תזכור שאנשים לא עובדים עם שכל קר. הם במקרה הטוב מערבים שכל ורגש. ואם אתה תזכור שאתה צריך לא רק לשכנע את הבן אדם, אגב, לשכנע מילה לא הכי מכובדת, כי זה מלשון להכניע, כן? להסביר לבן אדם ממקום של של שכל שזה כדאי לו, זה חשוב שזה יהיה, אבל חשוב גם להסביר לבן אדם מבחינה רגשית שזה כדאי לו, לתת לו תחושה טובה שהוא ירצה את זה. הלאה, אז זה הסעיף הראשון. סעיף שני, כל אחד חושב שהוא מצוין באיזה דבר יותר ממך, ומן הסתם הוא צודק בזה. הסכם עמו ויהווך. זכור את דברי הרמב"ן באיגרת הרמב"ן, אם אתה חכם יותר ממנו, זכור שהוא צדיק ממך, יותר ממך, כי הוא שויגג ואתה מייזיד. זאת אומרת, בן אדם, כל בן אדם אוהב להרגיש שהוא טוב, ומשהו מסוים הוא חושב שהוא יותר ממך. תסכים, בקיצור, תסכים עם זה, תן לבן אדם הרגשה שהוא צודק, תן לבן אדם הרגשה שהוא טוב, שהוא צדיק, שיש בו משהו נכון, משהו שהוא באמת מיוחד בו. באמת, הרמב"ן שם מגדיר את זה בכמה וכמה דוגמאות, כמו שאתם זוכרים. דווקא אומר לך שנכון, בשורש של הדברים, בשביל לחיות אותם באמת צריך ענווה, אבל הרב טסלר לא רוצה שאתה עושה את זה מצד הנובה ומידס הכסר ודרגות גבוהות. אלא מתוך הבנה שזה הדבר הנכון לעבוד עם בני אדם, וככה אתה תצליח בחיים. תצליח בחיים בכלכלה, בלנהל עסק, במשפחה, תסתדר עם השכנים שלך יותר טוב. כל הדברים האלה יקרו לך הרבה יותר טוב אם אתה תלך עם ההיצע הזאת. אתה רוצה עכשיו שכל השכנים ישלמו ועד בית עוד 10 שקל לחודש כדי שיטפלו בגינה אחרי שמיטה, בסדר? איך אתה עושה את זה? שווה לנו כי זה יעלה את ערך הדירות, בסדר? לא יודע, כל מיני שיקולים כאלה. זה אולי יעבוד, אולי לא, וחלק מהשכנים כן, חלק מהשכנים לא מתכננים למכור, אז לא מעניין אותם כמה הערך של הדירה, כן, או שהם מעדיפים ש... אם אתה מדבר איתם על היופי שיהיה ואיזה תחושה טובה תהיה, אתה מדבר יותר לרגע שלהם, יותר שכנעת. תחשוב. זה נכון, יש, אגב, עולם הרגע שהוא עולם מאוד שלם, שיש בה הרבה מה ללמוד, אבל יש רגשות שהם בסיסיים. הם בדרך כלל נמוכים יותר, ולכן כשאנשים רוצים לדבר לקהל, יותר גדול, הם מדברים יותר נמוך, בסדר? והבדיחות יותר רדודות, בסדר? והרגשות הם רגשות יותר בסיסיים. יש רגשות שיותר מפותחים, שקיימים רק אצל אנשים יותר עמוקים והכל. אבל יש דברים שכולם אוהבים, ואגב, גם רגשות שליליים מסוימים, רגשות חיוביים מסוימים, מה? השניים
האלה
שווה להגיד את הרגש
הפרטי של
בן אדם אחד? מתי? כשאתה מדבר לבניין? זה פסיכולוגיית המונים. בסדר, זה תמיד יותר מורכב. אבל כשאתה מדבר על בן אדם אחד, נניח, כן? אצלך בבית אתה רוצה שיהיה גינה או משהו דומה, אז אתה צריך בעצם לשכנע בן אדם אחד בדבר הזה. אז יש כמה זה משתלם, כמה זה שווה, וכמה זה השקעה כדאית, זה דיבור על השכל. ויש אפילו על ההשקעה, אתה יכול להגיד, וואו, אנחנו עושים רק 10 שקל לחודש, ותהיה לנו פה פינה כזאת יפה, וזה, וזה. ואז אתה מדבר על הכבוד שתקבל, ועל כמה יהיה לך נחמד, וכמה, וכולי, התחושה הנעימה שהולכת להיות לך כתוצאה מהדבר הזה, או התחושה הנעימה שהולכת להיות לך כתוצאה מזה שתרוויח יותר כסף. אז זה יכול להיות חשבון כלכלי. בדיוק, יפה מאוד. אתה באת להתייעץ איתו. אתה לא מכיר את זה? אתה חושב שאולי כדאי פה גינה, אתה לא יודע אם זה כדאי, ואתה באת להתייעץ איתו, והיות והוא מאוד מאוד מבין בכלום, אבל אתה איכשהו יכול למצוא משהו שהוא מאוד מאוד מבין. והנה, והבן אדם יושב ומדבר חצי שעה, ואתה מקשיב ולא מבין מה הוא אומר, בכלל בסוף הוא מסכים.
הוא מסכים.
ברור.
זאת אומרת, כן,
הלב גם, את הפרטי וגם... כן, לא, אני חייב להגיד משהו. הקטע הזה, ברגע שלוקחים את זה שלא ילשמור, מאוד מאוד יכול להישמע כאן מניפולציות על אנשים. ולכן, אני... זה מעניין שהוא אומר את זה בפונוביץ', זאת אומרת, לבחורים צעירים, טינג'רס ברובם עדיין, ולבוא ולהגיד להם, חבר'ה, ככה עובדים בחיים. עכשיו, זה מאוד דל קרנגי, זה מאוד, כן, איך תשיג ידידים, איך תרכוש ידידים והשפעה, כן? או במקור שזה באנגלית שזה נשמע עוד יותר גס, כן? איך אני לוקח לעצמי ידידים להשפעה, כשהמטרה שלנו זה לא לקחת לעצמנו, אלא לתת לאחרים. עכשיו, הרב דסלר בעצם משתמש עם דברים, אגב, מאוד מאוד דומים, נראה לי שאחד התלמידים שלו, רבי אריה קרמל, זה שהוציא את מכתב אליהו, גם אומר שהרב דסלר עצמו לקח את זה מדל קרנגי. זאת אומרת, לא מהספרים שלו, אלא הוא כתב פעם כתבה בעיתון בארצות הברית, ושם הוא כתב את ה-10 כללים האלה, והרב דסלר העתיק אותם לעצמם, ופשוט לימד אותם לפנות של בחורים. בתור דרך להגיע למעביר על מידויסו. ולייר בעיר החיים, בוזר ובבוא.
וכתב
דל קרנגי עצמו, והרב דסלר קרא את הכתבה, והעתיק את זה לעצמו, תרגם את זה, והעתיק ובא ללמד את זה לבחורים בפונוביץ', כן? עכשיו, והרב דסלר אומר לך, יש פה שלא יהיה לשמוע. והשלא יהיה לשמוע הזה זה פשוט, בתור איש מחירות, אתה תמכור הרבה יותר. בתור השפעה לשכנים שלך שיעשו את מה שאתה רוצה, אתה תעשה הרבה הרבה יותר. זה ברור שזה משהו כזה, אבל השאלה מה המניע שלך? וזה הרב דסלר מדגיש. אם המניע שלך הוא לעשות רצון תכונך והכוונה שלך לשם שמיים להגיע למקום של מעביר על מילותיו, אז השימוש בכלים האלה יוביל אותך בסייעת הנשמעי הגדולה למיטיר שלא לשמוע בו לשמוע, לדרגת הכתר, לדרגה של הנובה האמיתית, לדרגה של באמת מעביר על מידוי סוף, של להגביר את מידת החסד ובאמת להיר ברחיים בזה ובבו. כשבאותו זמן אדם יכול לקחת את הכלים האלה ולהשתמש בהם, להגביר את הכוח שלי, את ההשפעה שלי, למכור לאנשים שקרים, בסדר? מי שקרא את ספרים של דל קרנגי, יודע, הוא שם את זה על השולחן. אומר, יש לך, אתה מוכר מסעיות, והמסעיות שלך דפוקות ולא שוות ונהרסות. אבל תיכנס למשרד של הבן אדם, תתחיל לדבר איתו על המשפחה שלו. כי אתה רואה בתמונה, וואי, זה הבת שלך, איזה חמודה, וזה, וזה, הבן שלך, בן כמה הוא? והנה, הוא קונה לך את המסעיות שלך. עכשיו, דל קרנגי בא ואומר, ככה תמכור לאנשים שקרים. ככה תמכור לאנשים משהו שהם לא צריכים. אבל מה, יצרת איתם קשר, התחשבת בהם, דיברת עליהם, נתת להם תחושה טובה, הם יעשו את זה. מה, המסעיות שמחרת שזה?
צו
כן, הוא... הספר ההוא, כן, הספר של דרקנגי באמת מגיע ממקום כזה של איש מכירות שחייב למכור יותר ומתוך המקום של הלחץ הזה. אנחנו לא מחפשים את זה. אנחנו לא מחפשים את זה. למרות שאני כן מנסה לשכנע את הנפש הבאמיס שלי שזה כדאי לה, שזה משתלם לה, שזה שיטה שעובדת, שהיא תרוויח מזה כסף. בוא תתרגל לעבוד עם השכנים שלך, לא ב-אני פה הבוס ונראה מי מעז לצייץ, אלא בצורה של... בוא נראה מה הוא רוצה, בוא נראה איך אני יכול לכבד אותו, בוא נראה איך אני יכול למצוא בו נקודה טובה, וכן, את המקום הזה, ואז אתה תרוויח הרבה יותר, כי תצניח להשיג את מה שאתה רוצה. אתה תהיה בוס מוצלח, העובדים שלך ישמעו בקולך, הבוס שלך יאהב אותך, לא משנה איפה אתה נמצא בסולם, בסופו של דבר גם אלה שמעליך, גם אלה שמתחתך יאהבו אותך. וכשהם יאהבו אותך, הם ידחפו אותך קדימה. והם יעזרו לך, וזה מאוד מאוד ישתלם לך. וזה פשוט תמצא משהו שהוא באמת טוב בו. אתה מתייעץ איתו, אתה שומע אותו, אתה באמת, עכשיו, אגב, זה גם נכון. כי באמת לכל אחד יש איזו נקודה טובה. נקודה טובה, הם מספרים על, אני לא זוכר אם זה היה קוברינר, אבל אחד מהרבס בסלונים, שהוא לא, יום אחד הוא מתעכב מלהיכנס לתיש. מתעכב, בסוף הוא נכנס. אז שאלו אותו מה קרה, אז הוא אמר שכל שבוע הוא לא נכנס לתיש, עד שהוא ככה, הוא מסתכל מהפותח את הדלת, מסתכל, ואז סוגר, ואז אחרי כמה דקות נכנס. הוא היה מסתכל, רואה את האוילם, ורואה בכל אחד נקודה טובה שיש בו יותר מעצמו. זאת אומרת, מהמבט של הרבי על עצמו, יש באיש הזה איזושהי נקודה טובה. הוא לומד פרטוקס, ואני קם יותר מאוחר. הוא לומד עד אמצע המחצוץ, ואני לא אומר. איזושהי נקודה שיש ביהודי הזה, בכל יהודי שנמצא בתיש. איזו נקודה טובה שיש בו שאין בי. וככה הוא היה זוכר, ככה הוא היה נכנס לטיש. הוא אומר, היום אני הסתכלתי, ראיתי שם אחד רשע גמור. אין שום דבר שאני יכול... ישבתי, שברתי את הראש, מה הוא יותר טוב ממני? עכשיו, אני לא נכנס לטיש עד שיש בו בכל הקהל משהו יותר טוב ממני. אגב, זה העומק של טיש, אבל בסדר, זה כבר שיחה נפרדת לגמרי מהוויידה של טיש. אבל זה, הוא אומר, בסוף הגעתי לרעיון. הוא אומר, אם אני הייתי במצב כזה כמוהו, ודאי לא הייתי מגיע לטיש של רבי. אם הוא מגיע לטיש של רבי, יש בו משהו שלא MB. אני חושב שאם אני הייתי במצב כזה, לא היה לי משפיל את עצמי עד כדי כך. זאת אומרת, יש לפעמים, פה זה נשמע כאילו קצת מצחיק, אבל מה? אני חייב לשים לב, זה לא תשקר, זה לא תגיד, וואי, איזה אף יפה יש לו. אתה מעריך את זה? לא, אז אל תגיד את זה. קח משהו שאתה באמת מעריך. קח משהו ש... יכול להיות שהוא מאוד מאוד קטן, אבל הוא אמיתי. והדבר הזה, הקטן, אבל אמיתי, שאתה רואה בבן אדם, אגב, אנחנו מדברים על שכנים, ואנחנו כל הזמן קופצים להמונים, ששם זה הרבה יותר קשה. קח את זה בבית, בסדר? קח את זה בבית מול הילדים, קח את זה בבית מול ההורים, קח את זה בבית מול בני זוג וכולי, בסדר? אתה מסוגל לראות משהו טוב, אמיתי, שהוא יותר טוב ממך? אבל אמא שלי, נכון, אבל יש משהו מסוים שיש בה באמת דבר טוב ש... יפה, תחשוב על זה. תשים לב לזה, תסכים איתו שבזה הוא יותר טוב ממך, תפרגן לו על זה. תגיד, כשאת מבשלת, זה, תגיד, זה משהו, משהו, אבל שבאמת יותר טוב ממך. מה, אני לא יודע לבשל כמוך. אגב, גם אם בן אדם יש לו טענות על אמא שלו, אני לא יודע מאיפה עד איפה, אישרי שהוא יגיד את המשפט הזה, זה, איך הוא אומר, זה הבטחתי בנושא, זה עובד, בקיצור. זה עובד ובאמת האווירה משתנה. וגם מול ילדים, אתה מוצא ילד שוואו, לצייר, אין מישהו שיודע לצייר כמוך. אני לא אין מישהו בעולם, כן? אני לא יודע לצייר כל כך יפה כמוך. בוא תצייר את זה. תעשה, אתה יודע לסדר ארונות מאוד מאוד טוב. אתה מוצא משהו שיש בו באמת מעלה ומסכים איתו. והלב נפתח. ובאמת הלב נפתח. זה עוד פעם, זה דורש תרגול, וזה דורש תרגול ברמה שכל בן אדם שאתה פוגש, למצוא בו נקודה טובה. למצוא בו משהו שהוא יותר טוב ממני. יש לפעמים שזה דורש עבודה, אבל להגיע מהמקום הזה. ברגע שאתה, זה אנשים שאתה עובד איתם, גם אתה עובד איתם בעבודה, אתה עובד איתם ב... יש לך יחסים, לקוחות, סופר, לא משנה. אתה מצליח וכל אחד למצוא בו לנקודה טובה, אתה מסכים איתו בזה, אתה אומר לו את זה, בדרך כלל זה יהיה משהו שקשור לעבודה, משהו שאתה מכיר, כן, לא איפה שהוא גר ומה שהוא גר, אבל זה גם יכול להיות, וואו, אין לי חברים מהאזור הזה, אתה החבר היחיד שלי מהאזור הזה, יש, הוא מוצא משהו שאתה מעריך אותו, אתה ייחודי בעיניו, יש לך משהו שאתה באמת מעריך אותו במקום שהוא יותר ממך, כן, זה גורם להמון אהבה. לפעמים מאוד, תראה, אהרן הכהן היה אויב שלם ורודף שלם. והשאלה הפשוטה זה, המדרש מספר לנו מה הוא היה עושה, נכון? היה אומר לזה שבעצם הוא רוצה להשלים איתך, ומספר לשני שהוא כל כך מצטער שאתה רב איתו, וככה היה עושה שלום. השאלה, הוא אמר אמת או לא? אם הוא היה אומר אמת, אז לא היה צורך את העבודה שלו, נכון? אז אהרן הכהן שיקר, זאת אומרת, זה הדרך? אבל זה לא נכון, הוא אמר בשמם את מה שהם באמת חושבים, רק שהם לא מודעים לזה. בס בסדר? יש פה משהו כזה. זאת אומרת, יש לפעמים שאתה משתמש בכלי שהוא לא שקר, אבל הוא גילוי של אמת פנימית שעדיין נסתרת. בסדר? זה לא משהו שאתה... אני לא רוצה להיכנס למקום הזה, כי זה יכול להפוך ברגע לעוד מניפולציה של משחק, ועוד דרך להכשיר שקרים. אבל אני רק זורק את זה כנקודה למחשבה, בסדר? יש לפעמים שלהשתמש בכלי הזה, ואולי אתה יכול להגיד, צדיק, כמו ארון הכהן, הוא באמת יודע מה האמת הפנימית של בן אדם, אז הוא יכול להשתמש עם זה. אבל יש בזה משהו. לשקר לו, לשנות ותלוי מה. טוב, בוא נשים את זה בצד, כי אין לנו הרבה זמן ויש לנו פה כמה סעיפים, אבל טוב, בגדול, בוא נגיד, אף אחד לא בלחץ. זה לא שאני חייב לצאת פה 5 דקות עם כל החברים שלי משהו טוב. קח את זה באיזי, לאט לאט. דבר ראשון, תזכור שרגש זה הדבר הכי חשוב. הוא לא הכי חשוב, הוא מאוד מאוד משמעותי בהחלטות של אנשים. דבר שני, תמצא משהו שיותר טוב ממך ותגיד את זה. טוב, סעיף שלישי. כל אחד ואחד מתעניין בצורכי עצמו יותר מאשר בך. לא, זה נראה לי דבר פשוט מאוד, כן? כל אחד חושב על עצמו. ולכן, על כן תראה לו את הנקודה בענייניך עם גם ענייניו. אל תשכנע אותו כמה אתה צריך. תספר לו כמה זה כדאי לו. בסדר? זה נשמע טיפשי שצריך אפילו לדבר על זה, אבל נכון? זה דבר מאוד מאוד בסיסי. מה אתה רוצה? אתה רוצה לספר לי כמה אתה צריך שאני אקנה? אני עוד לא עשיתי שום מחירה היום, זה עשי יפתח שלי. וואו, אני מרחם עליך, אבל זה גם שיטה להתבחין. אבל זה טוב כשאתה חלש ומסכן. כשאתה חלש ומסכן ואין לך כוח וכולם מרחמים עליך, אז אתה מגביר את רחמים. ברגע שאתה מוצלח, ברגע שאתה מוכר, ברגע שאתה נחשב אדם חזק, ברגע שאנשים מסתכלים עליך, לא חייב להיות נכון, כי האדם שיש לו הצלחה כלכלית או מקושר למישהו, אתה בן של מישהו שיש לו כסף, אז כבר לא מרחמים עליך. וזה לא יעזור כמה תתבחין ותתמסכן, אתה רק תצא יותר מוזר בקטע הזה. ולכן במקום הזה, הקו הראשון זה תחפש, זאת אומרת, שיטת ההתבחינות, הנה, לא הצלחתי, וכמה אני מסכן, וכמה אני אומלל, ומה ההורים שלי עשו לי, ובחיידר היה רבע שהרביץ לי, כן, כן, מרגש. מאוד. אבל לא לאורך זמן, וזה לא מחזיק מים. זה לא דבר שאפשר להתקדם איתו בחיים. זה משהו שאפשר לפתוח איתו סניף של ביטוח לאומי בתוך הלב, כן, ולעבוד שם. אתה רוצה להצליח בחיים ולהתקדם בחיים? תחליף שפה, תחליף דיסק. זה לא כמה אני מסכן, אלא איך אני יכול להרוויח לך. איך אני עוזר לך? איך שווה לך לקנות את המוצר שאני מוכר? לא כמה שווה לי לקנות את שאתה תקנה. בסדר? אתה מכיר את זה? אתה נכנס לחנות ויש מוכר שעסוק בלספר לך כמה הוא חשוב לו שאתה תקנה. אז חשוב לך, בסדר, אני יכול לרחם עליך או לא. רחמים זה משהו שאתה לא מרחם על מי שיש לו רשת שכל בו. בסדר? זה לא... אתה מרחם על מישהו, עושה את ה... הוא ידאג תמיד שהחנות תהיה מפוזרת ומוזנחת ולא מדי מפוארת, וכך הוא יכול לבכות הרבה. הוא פיתח את זה כשיטה. וכמה זה עוצר אותו? זה חוסם לו את כל החיים. כי הוא עסוק בלבכות כל היום. הוא עסוק בשנור, הוא עסוק... ברור, זה לא כיוון ולא דרך. ההפך, תחליף דיסק. איך אני מוכר בצורה שהאנשים ירצו לקנות, כי הם ירגישו טוב שהם קונים, כי זה יעשה להם טוב שהם קונים, הם ירגישו מכובדים לצאת עם שקית של, של החנות שלי. צלר, וכולי, עוד 1,000 דברים בחיים. תעשה את זה שיהיה כדאי להסכים איתך. לפעמים זה בגלל שזה הסמל של החנות, לפעמים זה בגלל שזה המוצר ישתלם לך, לפעמים זה כי המוצר הזה יחסוך לך כסף. יש המון שיטות איך להגיע לאנשים לספר להם את זה, אבל בסופו של דבר זה אמור להיות כיוון המחשבה. איך הוא משתלם לו להסכים איתי? למה הוא משתלם להיות בקשר איתי? למה הוא משתלם לו לעבוד איתי ולעזור לי? כי זה ישתלם לו, כי זה יהיה כיף בשבילו. טוב, אני אומר, כל דבר כזה, כל העיצות האלה, זה עיצות שאם אתה חושב עליהן, אתה, כן, נכון, כאילו, מה הוא אומר, מה הוא מחדש? הנקודה היא פשוט לשים לב לזה ולתרגל את זה, להתאמן על זה. טוב, דלת, אל תשתדל רק שיעשה, אלא שירצה לעשות ויהיה מאושר בעשותה. טוב, אני יש פה 10 סעיפים ואני רואה שאנחנו מתקדמים מדי לאט, אבל אני חושב שפשוט חשוב כן להסביר פה כל סעיף. קל מאוד לגרום לאנשים לעשות, אתה רואה את זה אצל מנהלים. זה מאוד שכיח, כן? או מנהלות, היא נכנסת לחדר מורות, דופקת על השולחן, מתחילה לצרוח, כולם רצים לכיתות בדיוק בזמן שהיא רצתה, ואחרי פעמיים, 3, 4, 5 שהיא צורחת, מגיע הצלצול או השעה שצריך לזה, משאירים כוסות קפה, חצי גמורות על השולחן, ונמצאים בכיתות בזמן. הצליחה. זאת הצלחה? לא. הצלחה זה כשאנשים עושים את מה שאתה רוצה עם חיוך על הפנים. הם שמחים בזה שהם עושים את זה, זאת הצלחה. קל יותר, זה דרך קיצור די מוזרה, אבל אנשים משתמשים בהמון, להפחיד אנשים, לגרום לאנשים לעשות, להכריח אנשים לעשות, והם עושים. בסדר? בפרט אנשים חלשים, אבל אתה כל הזמן, כל פעם שהם נכנסים לכיתה בזמן, עוד מילימטר של טינה בלב. חינוך של... כן, זה קורה בניהול, זה קורה בחינוך, זה קורה מול... נכון, גם מול הילדים. נכון, כולם עכשיו קמים ומפנים את השולחן. נכון, קמים, והוא לקח יותר ממני, ולמה הוא לקח את הבקבוק ואני לקח את צלחת וזה, וזה מלכלך, וזה... אתה תשמע כבר, כן? יש לי כל... אתה יכול מצד שני לחשוב לא איך אני גורם להם לנקות את השולחן, אלא איך אני גורם להם לרצות לנקות את השולחן. ופה מתחיל דרכים, אז אתה... איך אפשר לעשות את זה? אז יש אחד, ויש שתיים, ויש שלוש, ויש ארבע, ויש הרבה דרכים. טוב, אנחנו נסיים בסעיף הזה, אבל יש פה עוד סעיפים, ואנחנו בעזרת השם נמשיך בהם פעם הבאה, נשלב אותם בפעם הבאה. בסדר, פעם הבאה נלך על כיוון אחר. אני רק רוצה לסיים עם סיפור מאוד יפה ששמעתי אתמול מרב שמואל איידלסון. סיפר לי את זה, הוא אומר חוויה שלו בתור ילד, וזה משהו מקסים, שמשתלב מאוד במה שלמדנו עכשיו, עם זה נסיים. אומר, הוא בתור ילד, אבא שלו היה לו חנות מקולת במונסי. חנות מקולת. עכשיו יום אחד יש שם במונסי, יש שם את הבואש. בואש המקורי, כן? הסקנק, החיה הזאת, כן? הוא מתיז, עכשיו הוא אומר, יום אחד היה שם מישהו ששם מלכולת חתולים בחצר, ונתפס שם בואש, והוא חזר מהבית כנסת, והלך לפתוח את המלכולת, כדי שהבואש יוכל לצאת. עכשיו, לא יודע מה הוא חשב, אבל הוא הגיע עם השטריים והבקט שווה הכל, וניסה לפתוח הבואש ניבה ונתן שפריץ. שטריימן הלך לפח, בקיץ' הלך לפח, והוא עצמו היה צריך להתרחץ במיץ עגבניות במשך חודש שלם. בשביל שהריח ירד, כי זה היה נורא והיום. זאת אומרת, בואש, הריח שלו באמת נוראי. זה היה הרבה יותר גרוע מהבואש של המשטרה, כן? זה ריח נורא. אבל יום אחד, בחנות מקולת של אבא שלו, נכנס לחנות בואש, זה היה בשבת. עכשיו, אם הבואש נותן שפריץ, מאות אלפי דולרים לפח. כל המוצא, אתה לא יכול למכור אותם. יש ביטוח, אין ביטוח, חודש שלם לשטוף תחנות עם מיץ עגבניות, בקיצור, זה סיוט ממש. עכשיו, גם כל המוצרים, אף אחד לא יקנה מוצרים ריח כזה, אין על מה לעשות, זה שפריץ אחד. עכשיו, צריך להוציא את הבואש מהחנות כמה שיותר מהר, ובלי שיבהל, כי אם הבואש נבעל, הוא נותן את השפריץ שלו. קיצור, אומר, אבא שלו, שהיה אדם גדול, נכנס דרך החלון, זה היה בשבס, הוא לקח צנצנת של גפילטע פיש, הוא החליט שהבואש אוהב גפילטע פיש. לקח צנצנת, פתח אותה, נעמד ככה מאוד מאוד בעדינות, ניגש לבואש, נתן לו חתיכה של גפילטע פיש. הבואש אכל את זה, ואז נתן לו עוד חתיכה. הוא אומר, כמה שעות פשוט עשה לו מסלול של גפילטע פיש, לאט לאט, בסבלנות, 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 עד הדלק. הבואש יצא, דרק את הדלק מאחוריו, זהו. עכשיו, הוא היה יכול להיכנס ולהגיד, לתת לבואש מכה עם הקל, מה היה קורה? זורק מאות אלפי דולרים לפח. נכון, זה קשה, וזה לא קל לאדם גדול להיכנס דרך חלון, וסבלנות של שעות במתח לשים חתיכות שגפילטע פיש להכיל את הבואש. אבל זו הצורה שהדברים עבדו והוא יצא בלי נזק. זאת אומרת, אתה יכול לדאוג שהבואש יצא עם מכה, אבל אז אתה תשלם נזק מטורף. עוד פעם, אצל בואש זה מיידי, אצל אחרים זה יותר זמן. אתה יכול לגרום לו, לשים לו מסלול שגפילטע פיש, וככה אתה תגיע לאותה מסקנה והוא יעשה את זה עם חיוך על הפנים. זה דבר שצריך לזכור לחיים ולהגדיל ראש ולהסתכל במבט הזה, וזה מוביל את הבן אדם להיות מעביר על מידי סוף ולחיות בחיים של גדלות. בעזרת השם נמשיך את הנושא הזה. בלי נדר.